יום אחרי היורצייט למרן שר התורה רב חיים קניאבסקי, שנה לפטירתו ביום שושן פורים בשנה שעברה, המונים עלו היום ואתמול לציון קברו בבני ברק, ואנחנו עכשיו עם נכדו, נאמן ביתו, רב אריה קניאבסקי, שלום ערב טוב.
שלום בית הלב, ערב טוב.
החלל גדול, החסר גדול לעם ישראל כולו, ובטח לך כמי שהיה מאוד מאוד מקורב, גם כנכד במשך הרבה מאוד שנים, מאיפה מתחילים לדבר על הסבא הגדול שנה אחרי?
האמת שאני לא יודע, בהחלט חלל גדול מאוד. לא מתרגלים, חשבתי שמתרגלים, אבל לא מתרגלים. עוד שעה מוזר, גם עדיין לא מעכלים. אני מקווה שאני צריך להקל את זה יום אחד.
כאילו זה קרה אתמול.
זה בדיוק, בדיוק. כל בוקר קם וחושב שהוא היית בחלום, חד משמעי. באופן קשר של מגיל אפס, כל החיים, שאלנו, דעצנו כל דבר, קיבלנו את ברכתו, לא עשינו צד בלעדיו, פתאום אתה צריך לשאול, יש לך ביום שאלות שאתה צריך לדעת, מה לעשות, כן לעשות, לא לעשות, עניינים, לנסוע לחוץ לארץ, לא לנסוע, מה דברים שאתה צריך לדעת? חסר לך הביטחון הזה, של הרב, תמיד שהיה חי...
בטח שאלה שצצה כל הזמן, מה סבא היה אומר לי על זה, מה היה אומר על זה, וצריך לקבל החלטות לבד, כי סבא איננו.
חד משמעי, גם באישי וגם הציבורי, מתקשרים אליי בלי סוף אנשים, כל הזמן, שאלות, מה הרב היה אומר במקום, ובשידוך, משמות כאלה, מה הרב היה אומר במקרה של לעשות זירוז או לא לעשות זירוז? עכשיו אני אומר להם, מה זה מה הרב היה אומר? כשהרב היה אומר, נגיד ואני יכול להגיד לך מה הרב אמר בדרך כלל, עדיין, כשהרב היה אומר את זה, הברכה שלו הייתה מתקיימת, וכי זה יצא מהפה הקדוש שלו, אז זה משהו אחר, מה שאני אגיד לך, אבל קצת מנסים לעזור לציבור, אבל זה בהחלט... חלל...
וברור שאצל מרן, כל שאלה גם אם הייתה דומה לזו שנשאלה יום-יומיים קודם, לא תמיד התשובה היא אותה תשובה, כי כל אדם בא עם שאלה בצורה אחרת, וגם הוא ראה דברים שאנחנו לא יכולים לראות, לא מסוגלים לראות בצורה שונה על כל אחד. אני מניח שבשנה שחלפה, תראה, אתה חווית המון דברים, ואתה יכול, לא יכול, אני בטוח שגם תעשה את זה, תוציא ספר מתוך הקודש פנימה מתישהו. אבל מן הסתם גם שמעת ונחשפת לדברים אחרי פטירתו, מאנשים שסיפרו על דברים שהם חוו בפנים, בתוך החדר אצל מרן רב חיים.
כן, האמת ששבוע שעבר, את הסיפור ידעתי עוד שהרב היה חי, אבל את הסוף שלו שמעתי לפני שבוע שעבר. היה אצל הרב בחור שהמשפחה שלו, זאת אומרת, הסבא והסבתא שלו, כל הדודים שלו גרים בחוץ לארץ, והם עברו לארץ. היה בחור בשידוכים. בוא לבקש מהרב ברכה, בערך שמונה חודשים לפני שער נפטר, ביקש ברכה לשידוך. אז הרב אמר לו, תשמע, תראה לי נסכת קידושין, זכות להתטרף. אז אמר לו, אני מכיר את עצמי, זה ייקח לי הרבה זמן, יש לי לימודים, יש לי דברים שאני עושה, אני יודע שאין לי זמן לזה היום, אז אולי שרבתי לי משהו יותר קל ללמוד. עכשיו, סבא שלי, כשהוא היה אומר משהו, אני נותן לצע למישהו ללמוד משהו, לעשות משהו, הוא לא היה מוריד מהקושי. קודם כל, הוא היה חושב שזה קל, אבל גם אם הוא היה חושב שזה קשה, הוא לא היה מוריד מהקושי, מקסימה מוסיף לבן אדם. אז הוא אמר לו, תשמע, תלמד, יהיה לך זמן, אל תדאג, תלמד, תגמור, וזאת שם את מסכת קידושין, בזכות זה תתערף. והוא נתן לרב, ואחרי 4 שבועות, הוא היה צריך לנסוע לחגים, לחוץ לארץ, וזה משהו. אז בשדה תעופה, בביקורת גבולות, עצרו אותו על זה שמסתבר שהוא לא הגיש את הטפסים לצבא כמו שצריך, ועצרו אותו. אחרי חצי יום נתנו לו שיחת טלפון, ביקש להרים טלפון לאמא שלו, ואומר לה, תקשיבי, זוכרת, הרב ביקש ממני ללמוד מסכת קידושין, אמרתי לו שאין לי זמן, הרב אמר לו שאין לך זמן, אבל לצערי אני עצור במעצר.
ויש לי הרבה זמן.
ואין פה שום דבר לעשות, יש לי הרבה זמן. אז רק תדאגי שיגיע לי מסכת קידושין, ואני אלמד אותה. מה שלומי עדיבי, דאגה שיגיע לו מסכת קידושין. היה שם איזה 4, 5, 6 ימים, עוד היו כמה. עכשיו למד יום ולילה מסכת קידושין, יום ולילה, יום ולילה. בינתיים הסקנים פעלו לנסות לשחרר אותו. וכשהוא היה ב4 דפים האחרונים, משהו כזה, ממש לקראת הסוף, אז ברוך השם הצליחו ושחררו אותו. זה כל זה שמענו עוד שהרב עוד היה חי. ושבוע שעבר, דיברתי עם הבחור הזה, וברוך השם, מסתבר שהוא התערף בשעה טובה אחר כך, וחתן, וזהו,
כשתופכה לרדת
כבר עוד.
והמסכת קידושין באמת הביאה אותו לקידושין, לאישה נקנית וכו'.
כן, הרב אמר לו שלימד קידושין, הוא לא מצא זמן, ויש ברוך הוא סידר לו זמן.
הרב הסביר פעם מאיפה הוא לוקח את העניין הזה לאחד מסכת קידושין, למישהו שכאב הרגל, פרקי צד הרגל, מסכת שביעית שהוא נתן ללא מעט אנשים ללמוד, כסגולה למשהו שקשה להם, לא הולך להם או לא מצליח להם. מאיפה...
באופן כללי אף פעם לא הסביר דברים. זאת אומרת, בוא נגיד כך, באזור, כל פעם שאני מגיע שנת שמיטה, אז יודע שאנשים, כיוון שזה פעם שבע שנים, זה לא משהו שהוא תדיר, אז הוא היה מחזק אנשים שלמדו הלכות שביעית. אז היה לזה הסבר רגיוני. אולי, בדרך כלל אולי אומר לבן אדם, ללמוד שביעית, ללמוד הלכות שביעית, סתם בשנה שנייה אחרי שמיטה. אני אומר את זה לקראת שביעית. כן, היו לפעמים דברים, למשל, אדם שהיה לו בעיה בריאותית, הוא היה אומר לפעמים ללמוד מסכת מכות. כן, דברים שאנחנו אולי כן מבינים אותם
בהקשר.
בראייה שלנו, בהקשר שלנו, כן, אבל עדיין, הוא גם היה יכול להגיד לבן אדם שלא מתחתן ללמוד ירושלמי, או מסכת זבחים, או... אין על זה, בדרך כלל, זה ממש היה יותר מהפה, זה מה שהיה אומר.
הסביר לי פעם מישהו ש... אמנם לפעמים היה הקשר כמו כיצד הרגל למישהו שכואב לו הרגל, אבל הרעיון היה לגרום לבן אדם לקבל על עצמו משהו, משהו טוב. במקרה זה לימוד, ולא משנה מה, אבל הוא ניסה לקשר את זה גם למשהו שיהיה קשור, רגל, כיצד הרגל, קידושין לשידוחים, אבל תקבל על עצמך משהו, לא משהו קטן, אלא משהו
ש... אתה בהחלט צודק בצלאל, כן בצלאל, הוא אמר, זה הוא אמר לי מפורש, לפעם אחת ולפעמיים, שהוא בן אדם שרוצה ישועה מסוימת, צריך לתת משהו, צריך להקריב בשביל זה משהו. אז הוא צריך לקבל עצמו קבלה טובה, ללמוד, להתחזק בלימוד תורה, להתחזק בתפילות. בדרך כלל אצל הרב היה 90% מהסגולות שלו היו בתורה ובתפילה. זה הדבר שהוא אמר לכולם לעשות, להתחזק בתורה ובתפילה. וכן, הוא אמר שבן אדם שרוצה ישועה חייב להקריב, חייב לתת משהו.
מה 10% האחרים שהם לא תורה ותפילה?
לפעמים אמר בן אדם שהוא רואה שגדל זקן, אמר גדל זקן, הוא יכול להגיד לבן אדם, נקל סיפור יפה, שיהודי אחד, רב אחד שנהיה, קיבל רבנות, נהיה רב עיר, אז אחרי שהוא קיבל את הסניחה, הוא בא לבקש ברכה מהרב, שהולך להיות רב, אז הרב דרך אותו שיהיה בהצלחה והכל, הוא סיפר שם ששנה קודם, הוא הגיע לרב, גילו את המחלה, בצורה קצת קשה, וזה יותר התמודד עם כל הטיפולים, זה דבר אחד, אז הוא ביקש ברכה, אבל דבר אחד מאוד הפריע לו, פחד שמהקרנות, מכל הטיפולים, הזקן ינשור לו. עכשיו הוא רב, מכובד, והוא כל החיים שמר על הזקן, הוא ביקש מהרב ברכה, קודם כל שיהיה בריא, ודבר שני שהזקן יישאר. הרב מאוד התרגש מזה, כי זה הרב היה מאוד חשוב, הרב כתב בספר שלו, בעדת פנים, זה זקן וכולי, והרב אמר לו, בעזרת השם, הזקן שלך יישאר. ובאמת כך היה, הוא עבר את המחלה, עבר הקרנות, כל השיער נשאר לו בראש, והזקן נשאר לו כמו שזה היה.
וואו.
אבל הרופאים היו בהלם, הרופאים אמרו כל פעם, איך הדבר הזה קורה? בדרך כלל, הכל אמור לנשור.
כשנושר, נושר הכל, אין למחצה שלי של רביע.
הכל נושר. בבית שהוא הגיע לרב עכשיו, אז הוא אומר, הרב רואה, עכשיו מתחיל גדול לי השיער בראש, קצת מתחיל, הגבות, מתחיל לאט לאט, אבל תראה, אפשר לראות את הזקן, כמו שהרב אמר, עד לאחד. אז היה נותן סגולות של זקן, סגולות שגם, שם שרוולים ארוכים, הוא היה רוצה באמת שאנשים יראו כמו בני תורה, שיראו שונה מהרחוב, אז זה גם, אבל בעיקר ב-90% היה תורה ותפילה.
אני חייב לשאול את השאלה הזו, הרב היה מאוד חי את מה שקורה בדור, אמנם היה סגור בחדרו יומם ולילה ולומד תורה עם החברותות לבד, ביום ובלילה, אבל היה מאוד מודע למה שקורה בחוץ, לרוחות שבחוץ וגם לרוחות הזרות שהיו בחוץ.
כן ולא, כן ולא. הוא היה מאוד מאוד מנותק מכל מה שקורה בחוץ, מאוד מאוד מנותק. כמובן שבערוב ימיו, בעשר שנים האחרונות, או ב-15 שנה האחרונות, שהוא יותר בעיה מגיעים לשאלות ושאלות ציבוריות ודברים מהסוג הזה, אז ברור שהוא יותר נחשף למה שקורה. אבל גם אחרי שהוא נחשף, הוא היה מסיים את ה... את השאלה או את מה שהיה צריך להתייעצות, זה היה חוזר, והיית צריך להתחיל מחדש עוד פעם, כי הוא שקוע, הוא ישר נשאר שקוע
והוא לא אחז ראש ולא זכר מה הוא, גם אם שאלו אותו יום אחרי זאת אותה שאלה, הוא לא היה בהכרח זוכר שאתמול מישהו דיבר איתו על זה, כי זה לא היה אמור להישאר בראש.
לא נכנס לראש, שום דבר. בראש שלו לא נכנס שום דבר, חוץ מתורה, חוץ מספרים, שהיה מי שהיה מוציא ולא מאוד מעניין אותו, וחוץ מטרק, רק תורה. שום דבר. זה משהו גם
מנחיל. מפורסם שהוא גם היה זוכר אנשים שכתבו לו מכתבים, לפי המכתבים, לא לפי שמותיהם או פרצופם, אלא רק לפי השאלות.
רק, כן. חד משמעית. לא, שום דבר לא נכנס לראש.
החלל גדול, החסר גדול, ו... אתה יודע, אם מישהו התחזק אפילו בקצת מהשיחה הזו, והיה זה שכרנו ככה בעלת זכרו של הסבא הגדול, מרן רב חיים קניאבסקי זצ"ל, ושיהיו כמובן בשורות טובות, ושנזכה למשיח צדקנו במהרה, רב אריה קניאבסקי, הנכד, נאמן ביתו הרבה מאוד שנים, יישר כוח על הדברים.
תודה רבה בצלאל.
תודה, בשורות טובות.
בשורות טובות.